רבותיי, ערב טוב. תחילה להמתנה כל פעם עד שמקבלים את האישור. אני רוצה שננסה לעסוק מתוך הפרשה באיזשהו לימוד על ההתעסקות עם יצר הרע. הפרשה שלנו, אנחנו יכולים לראות בה הרבה דילמות, הרבה דילמות מוסריות. יש דילמה הראשונה שפותחת את הפרשה, מקום מספר אחד, כי תצא למלחמה על אויביך, ותנוע השם אלוקיך בידך ושבית שביו, וראית בשביה אשת יפתו וחשקת בה ולקחת לך לאישה. מציאות של איזושהי התלבטות מוסרית. מלחמה, שבי, אחר מכן אנחנו פוגשים הרבה מאוד דילמות מוסריות, בין סורר ומורה, איבום, הרבה מאוד דילמות שבעצם באות ממפגש בין כוחות של חיים שבאדם, בין כוחות יצריים שבאדם. יש פה בחפש דפים? יש פה עוד. בין כל מיני מפגשים כללו שבעצם מעוררים את השאלה המוסרית, את ההבנה מה זה היצר, איך מתמודדים עם היצר. הרי רש"י במקום מביא דברי חז"ל על הנושא הזה של השבי, של אשת יפת תואר שאתה לוקח בשבי, וכל ההתעסקות והתמודדות איתה. אומר רש"י במקום מספר 2, לקחת לך לאישה לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה, יסיינה באיסור. אבל אם נשאה, סופו להיות שונאה, למאחריו כי תהיינה לאיש שני נשים וכו', וסופו להוליד ממנה בן צורר ומורה. וכך נסמכו פרשיות הללו. אומר רש"י שההתעסקות עם הנושא הזה, של אשת יפת תואר, זה התעסקות שהיא כנגד יצר הרע. התמודדות שהתורה מעמידה מול דילמה מוסרית, דילמה של יצר הרע. אבל אני חושב שאם אנחנו הולכים לאורך הפרשה, אנחנו נגלה שיש פה באמת מסר. מסר של התורה, איך מתמודדים עם היצר. איך מתמודדים עם דילמות מוסריות כאלו. אני רוצה לקפוץ לסוף הפרשה, כי אני חושב שהתורה סיכמה לנו מין תמונה כזאת, מתחילתה ועד סופה, והסיום של הפרשה ילמד אותנו על המאבק הזה ביצר. סיום הפרשה עוסק בעמלק. קום מספר 3, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. היה בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. מצוות מחיית עמלק, מצווה ידועה, מצווה שאנחנו חוזרים עליה. מה היא קשורה לפרשה הזאת? האם יש לה מסר מוסרי? האם היא באה לגעת בדילמות שעסקנו בהן? אני חושב שכן. ואני רוצה שננסה להבין איפה. רבותיי, מה הרצון של עמלק? למה עמלק נלחם בישראל? סתם? צריך לברר רוחנית. כל אומה שנלחמת בעם ישראל, יש התנגשות של איזשהו רעיון רוחני בינינו לבין אותה אומה. מה הרעיון הרוחני שהעמלק נושאים בעולם?
פוגעים בחלשים.
יש הרבה. אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. במה הם חלשים? נכון. כלומר, אתה לא...
אז זה...
בסדר. אז אולי זה המתודה שלהם. זה השיטה שלהם. איך הם מצליחים? הם תופסים את הנחשלים, הם תופסים את החלשים, הם תופסים את אלה שהם לא יראי אלוקים. אבל מה מניע אותם? מה מניע את עמלק לצאת במלחמה נגד עם ישראל? למה? תופסים להם טריטוריה? לא. עמלק אין לו טריטוריה. אומרים חז"ל, במדרש רבה, מקום מספר 4, עמלק יושב בארץ הנגב. ומה ראה לישב לו על הספר, על דרך כניסתם של ישראל לארץ, כך ציווה הוא עשיו זקנו, לקדמן לדרך, ועקר ממקומו וישב לו בדרך. לעמלק יש סיבה אחת שהוא נלחם בעם ישראל, למנוע את הישיבה שלו בארץ ישראל. אם נסתכל היסטורית, עמלק הופיע כל פעם כשעם ישראל נמצא בדרך לארץ ישראל. כשיוצאים ממצרים והולכים לארץ, שם הוא מופיע. כששאול מתחיל לבנות את מלכות ישראל, שם הוא מופיע. כשמרדכי היהודי נלחם בו, למה? זה אחרי הצהרת כורש. עם ישראל אמור להתחיל לחזור לארץ. הוא מתעורר. הרב מניטו מביא על גרמניה, שעם ישראל מתחיל לחזור לארץ. עמלק מתעורר. אבל למה? קודם כל צריך להבין, עמלק המגמה שלו היא למנוע מעם ישראל לשבת בארץ ישראל. זאת המגמה שלו, הוא נמצא בדרך, בדרך לאן? בדרך לארץ ישראל. אשר קרחה בדרך הוא נמצא, וזה מה שאומר פה המדרש, מה ראה לישב לו על הספר, על הדרך, זה המטרה שלו. המטרה שלו זה להיות שם על הדרך, למנוע את הכניסה לארץ. אבל למה? מה מפריע לעמלק? מה מפריע לעמלק רוחנית? יש פה מאבק רוחני. כל העמים שאנחנו נאבקים איתם, גם פלישתים וגם פלסטינאים, זה מאבק שהשורש שלו הוא מאבק רוחני. ואגב, חלק גדול, אם לא החלק העיקרי, של הבעיה שאנחנו חווים בכל המלחמות, המלחמה עם הפלסטינאים, מלחמת לבנון, זה חוסר הבנה שלנו שיש פה מלחמה דתית, מלחמה רוחנית. שאגב, האויבים מבינים את זה. לחיזבאללה יש רשום פה על המצח אל-קודס, ירושלים. האינתיפאדה הם קראו אינתיפאדת ירושלים. אנחנו לא קראנו לא למבצע חומה ומגן, לא למלחמת שלום הגליל השנייה, לא לענבי זעם, לא קראנו להם אף פעם מבצע שחרור בית המקדש. מבצע קדושת ארץ ישראל. מבצע, שאלה אם אנחנו מבינים שזה המאבק. ואני רוצה קצת להתעסק בדבר הזה, מתוך כך אנחנו נחזור בסופו של דבר למלחמה ביצר. יש גמרא ידועה מאוד, מסכת ברכות, מחלוקת. מחלוקת שהרבה פעמים מצטטים אותה, ואני לא בטוח שמצטטים אותה באופן נכון. מחלוקת וברכות, מקום מספר 5, תלמוד לומר, ואספת דגניך, הנהג בהם מנהג דרך ארץ. דיבר רבי ישמעאל. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת דישה, וזורע בשעת הרוח, תורה מתה עליה. יש פה מחלוקת בין רבי ישמעאל, רבי שמעון בר יוחאי, על דרך ההתנהלות של אדם בחיים שלו. רבי ישמעאל אומר, הנהג בהם דרך ארץ. תחבר את החיים שלך בין התורה לבין העבודה. או בין התורה לבין התגלות של כוחות חיים. רבי ישמעאל אומר, אם אדם יהיה עסוק בעבודה, במלאכה, תורה מתה עליה. אם אדם יהיה זורע בשעת זריעה, חורש בשעת חרישה, קוצר בשעת קצירה, תורה מתה עליה. לכאורה, על מה הוויכוח ביניהם? לכאורה נראה שהוויכוח הוא ויכוח טכני. טכני. של איך מנהלים את הזמן. האם נספיק או לא נספיק. לכאורה, זה מה שהטיעון פה של רבי שמעון בר יוחאי. אלא המשיכה הגמרא, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתם נעשית על ידי אחרים. ובזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתן נעשית על ידי עצמן. כלומר, אומר רבי שמעון בר יוחאי, השאלה באיזה מצב אתם נמצאים. אם אתם נמצאים במצב אידיאלי של עם ישראל, אז אין בעיה, לא צריך לעבוד. הגויים עובדים. המלאכה נעשית על ידי אחרים. נמצאים לא במצב אידיאלי, אז אין ברירה. אמר רבי, הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן, כרבי שמעון בן יוחאי ולא עלתה בידן. מה הכוונה? לא הצליחו? מתו מרעב? האם אביי גם כן דן על הצלחה טכנית? הצלחה סטטיסטית? מה נכון, מה הצליח יותר בשוק? האם על פי זה אנחנו מבררים איך לחיות בעולם הזה? האם על פי ניהול הזמן, על פי הצלחה כזאת או אחרת? ברור שיש פה מחלוקת הרבה יותר עמוקה. יש פה התלבטות הרבה יותר עמוקה בין רבי ישמעאל לרבי שמעון בר יוחאי. מה המחלוקת ביניהם? אני רוצה לגעת באחד מהסיפורים הידועים על רבי שמעון בר יוחאי, ומתוך זה לברר את המחלוקת הזאת ביניהם. יש אותו סיפור ידוע שמופיע בגמרא בשבת, שאחרי הוויכוח על מעשיה של רומי, אותו ויכוח בין רבי שמעון בר יוחאי, בין רבי יוסי, בין רבי יהודה, האם מעשיה של אומה זאת נעים? רבי יהודה אומר, ראו כמה נעים מעשיה של אומה זאת, רבי שמעון אומר, כל מה שעשו לא עשו אלא לצורך עצמם וכולי. שרבי יהודה אומר, תראו מה הם עשו, בנו שווקים, בנו מרחצאות, בנו קשרים. אומר רבי שמעון, כל מה שהם בנו, השווקים, המרחצאות, הקשרים, זה לעדן את עצמם, זה לקחת מיסים, זה להושיב בהם זונות. הגיע הוויכוח למלכות, אמרו יהודה שאילה התעלה, יהודה ששיבח את המלכות, הוא יקבל תואר מהמלכות. רבי יוסי ששתק, יגלה. רבי שמעון, שהוא דיבר נגד, יארג. ברח רבי שמעון ובנו ברחו למערה. ומפה אני מכיר את הגמרא. אזלו תשו במערתה, התחבו במערה. התרחש ניסה, עברי לו חרוב ואינה דמאיה. התרחש נס, ונוצר חרוב במעיין של מים. צריך להבין, אגב, חז"ל זה לא נשיונל ג'אוגרפיק. חז"ל לא נותנים תיאורי נוף סתם. יש להם חרוב, יש להם מעיין. חז"ל מביאים דברים שהם קודש קודשים. אגדתות זה קודש קודשים. הרמח"ל כותב במאמר על האגדות, שאגדות זה סתרי תורה שהם כמוסים, מקודדים. צריך מפתח כדי לזהות. כשאנחנו פוגשים, יש מילות כאלו שהן מילות קוד אצל חז"ל. כשפוגשים את החרוב, צריך לזכור שתמיד יש פה רמז הרבה יותר עמוק. רמז לגאולה. רמז לסימנים של גאולה. תזכרו כמה פעמים אנחנו פוגשים את החרוב. כמה פעמים פוגשים בסיפורים אצל רבי חנינא בן דוסא, אצל חוני המעגל, אצל רבי שמעון בר יוחאי. המון פעמים אנחנו פוגשים את הביטוי הזה חרוב, את העץ הזה. מה מיוחד בעץ הזה? יש בו תכונות מיוחדות, תכונות גאוליות. צריך לקראת 70 שנה עד שהוא מביא פרי. כי שמו כן, הוא נראה חרוב, אתה פותח את החרוב, מה יש בפנים? מה יש בפרי הזה? כלום. מה אתה אוכל? קצת מוצץ. אבל היום אנחנו יודעים שבפרי הזה יש עולם ומלואו. זה פרי שאתה הולך לחנות מזון, חנות שמוצרי טבע הוא מככב שם. יש שוקולד חרובים ויש ממרח חרובים. מאוד מאוד חשוב. להבין שלא תמיד מה שאין בו כלום, אין בו כלום. אלא בתוך החורבן, לפעמים שורש הגאולה, לא לפעמים, שורש הגאולה נמצא. משיח נולד בתשעה באב. זה החרוב. תכף נראה עד כמה כל הסיפור הזה קשור לגאולה. קשור להבנה של מה התפקיד שלנו. התרחש להם נס והם נמצאים במערה עם חרוב ומעיין מים. ואבו משלכם עניו, היו מתפשטים, ומה עושים? קוברים את עצמם באדמה. ואבו ית ויצבריו בחלה. יושבים בצוואר, פורים בחול הצוואר, כולי יום הגרסי, בעידן סילויה, לבשו מיכסו ומצלו. כל היום לומדים, לומדים תורה. כשהגיע זמן התפילה, מתלבשים ומתפללים. אחרי זה, משלכם עניו, כי היחיד לא ליבלו. אגב, למה צריך להתלבש כמתפללים? נו, ומה? ומותר ללמוד תורה מול מקום הרבה? הם מחוסים, אז שיתפללו כשהם מחוסים. מה הבעיה? מה בא להתפלל איפה שם? גבורים עד צוואר בחול, שיתפללו שם. אישה לא יכולה לברך במקווה? יכולה לברך במקווה. אתה אומר כדי שיהיה יותר מכובד. בסדר? מה זה להתלבש, רבותיי? מה זה להתלבש? כשרבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר מתפשטים כדי ללמוד תורה, הם מתפשטים מהעולם הזה. מתנתקים מהעולם הזה לחלוטין. אפשר להתפלל מנותק מהעולם הזה? איך נקראת התפילה? חיי שעה. תפילה זה מתוך העולם הזה. תפילה זה מתוך העולם הזה. בכנסת צריך שיהיו בו י"ב חלונות. למה? כי אתה יוצא מתוך עצמך אל י"ב השבטים של עם ישראל, אל ירושלים. הכל עובר תהליך. תפילה צריכה לצאת מתוך העולם הזה, מתוך חיי השעה. הם מתלבשים בחזרה. ותכף נראה שעל זה עומד כל הוויכוח פה. על חיי עולם וחיי שעה. על החיים ועל התורה. על כוחות החיים וכוחות התורה. על כוחות היצר וכוחות הקדושה, הם יכולים להתחבר ביחד, או שיש לנו פה מאבק. או שיש לנו פה התנגשות. האם יש התנגשות בין לעבוד את האדמה בארץ ישראל? לחרוש, לזרוע, לקצור? לבין כוחות הקדושה? יש סתירה ביניהם? יש סתירה בזה?
תפילה מקבילה לעבודה בשדה?
תרף נראה. תרף נראה. שאלה טובה מאוד. של המחלוקת לפני כן. זה לימוד התורה. בשביל זה הם היו... התפילה נקראת חיי אישה. התפילה נקראת חיי אישה. לימוד תורה נקרא חיי עולם. תרף נראה. איפה ההתנגשות? אם יש התנגשות. אז ככה הם יושבים, סליחה.
למה מקבלו את עצמם בחול?
כדי להיות מנותקים מהעולם הזה. כדי לא להיות ערומים. זאת אומרת, הורידו את הבגדים כדי להתפשט. הבגדים, חז"ל לא משתמשים בזה רק במובן הלבוש, אלא במובן של ההתעטפות של משהו. יש מראה נפלאה על אותם שניים שהתערבו מי יקנית את הלל. מגיע בערב שבת ומתחיל לשאול את הלל כל מיני שאלות, למה הראשים של הבבליים ככה, ולמה הרגליים של האפריקאים ככה, וכל פעם רשום ביטוי כזה. הלל נתעטף ויצא לקראתו. תמיד אומר לו, שאלה גדולה, שאלת בני, מה זה נתעטף ויצא לקראתו? הנה, בפעם הראשונה הלל באמת היה במרחץ. בסדר? הוציאו אותו מהמקלחת, התלבש, יצא. פעם השנייה, מה, הוא חזר למקלחת? פעם השלישית, הוא לא פעם חזר למקלחת? כמה פעמים הלל נתעטף ויצא לקראת, נתעטף ויצא לקראת? ההתעטפות זה לא רק הבגד. ההתעטפות זה הרבה יותר מזה. ההתעטפות זה הרבה יותר מזה. יש איזה סיפור חסידי על אדמור, איזה יום קבלת קהל שלו, מקבל אנשים. וקיבל איזה 30-40 איש. אחר שעות הקבלה נכנס השמש ורואה אותו כולו מזיע. אומר לו, כבוד הרב, למה אתה מזיע כל כך? מה, בסדר, אתה מקבל אנשים, אבל זה לא עבודה פיזית. אומר לו, אתה לא מבין. כל בן אדם שנכנס לפה, הוא נכנס. אני מקשיב לו. אחרי שהקשבתי לו, אני מתפשט ולובש את הבגדים שלו, כדי לחשוב על הבעיה שלו בעיניים שלו. אחר מכן אני מתפשט עוד פעם ולובש את הבגדים שלי. אתה יודע מה זה 40 פעם להתלבש, להתפשט, להתלבש, להתפשט? כמובן שההתפשטות מבטאת וההתלבשות מבטאת הרבה יותר מזה. כשרבי שמעון בר יוחאי מתפשטים, זה התפשטות מהעולם הזה. הם גבורים בחול. עברו י"ב שנה במערה, עתה אליהו וכמה פיתחה דמערתה, אמר מלוד אלה בר יוחאי דמת קיסר ובטל גזירתה. נפקו, יצאו. חזו אינשי דקעקרי וזרי, ראו אנשים שחורשים וזורעים. אמר, מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה? כל מקום שנוטים עיניהם מיד נשרף. לא ייתכן, בשמעון ורבי אלעזר לא מסכימים לזה, לא מסכימים למציאות הזאת, שורפים אותה. יצא בת קול ואמרה להם, להחריב עולמי יצאתם? חזרו למערתכם. הדור הזול, באמת, חזרו למערה. כמה זמן היו שם עוד פעם? היתבו תריסריה אחרי שעתה. שנה? בבית חודשים? אמרי משפט רשעים בגיהנם 12 חודש. אחר מכן יצא בת קול ואמרה, צאו ממערתכם. הגמרא מוסיפה פה. יצאו, נפקו, כל אחד אבי מחי רבי אלעזר, אבי מסי רבי שמעון. אמר לו, בני די לעולם, אני ואתה. בעד אפניה דמעלי שבתה, ערב שבת בין השמשות, חזו אוסה בדעה ונקית תרי מדנה הסה. ראה את אותו זקן שאוסף שתי אגודות של הדסים. וראית בין השמשות ורץ עוד מעט שבת. אמרו להני, למה לך? אמר לו, לכבוד שבת, ותסגלה בחד, חד כנגד זכור וחד כנגד שמור. אמר ללברי חזי, כמה חביבין מצוות על ישראל. יטיב דעתו. השתנה. פתאום הוא יוצא ורואה אדם שמתעסק בעבודת האדמה, שמתעסק בהדסים. לא שורף אותו. מברר. האם יש פה מניחים חיי עולה או מניחים את הקודש? ומה אומר רבי שמעון? ראה כמה חביבים מצוות על ישראל. ההפך, זה לא רק שהם לא מבטלים, זה גופה מצווה. זה גופה מצווה, ללכת ולאסוף את ההדסים. עכשיו תראו מה רבי שמעון בר יוחאי עושה. יטיב דעתו, אמר, הועיל והתרחש ניסה, איזיל עדקין מילתא. כיוון שנעשה לי נס, ועברתי את היודבט שנה הללו במערה, אני אתקן משהו בעולם. מה הוא יתקן? מאיפה הוא לומד שצריך לתקן בכלל? ואת הגמרא דכתיב, ויבוא יעקב שלם, ואמר רב, שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו. כשיעקב יוצא, הוא נשאר שלם. שלם בכל הרבדים שלו. אז יעקב מתקן. שנאמר, ויחן את פני העיר. איך הוא מתקן? אמר רב, אחרי לבן. אמר רב, מטבע תיקן להם. שמואל אמר, שווקים תיקן להם. כן, כן, על יעקב. ורבי יוחנן אמר, מחצאות תיקן להם. אתם זוכרים על מה התחיל הוויכוח של רבי שמעון? על אומה זאת, האם נעים מעשה או לא נעים? על מרחצאות, על שווקים, על קשרים, על אותו דבר. שאל, איקא מילתא דבעיא לתיקונא? אמרו לה, איקא דוכתא דאית בספק תומה. כן, יש משהו שיש בו ספק תומה. רבותיי, הגמרא עוברת פה איזשהו תהליך, מלמדת אותנו איזשהו תהליך. העולם בנוי משני קצוות, שמיים וארץ. חומר ורוח, גוף ונשמה, כוחות חיים וכוחות קדושה. האם הם סותרים אחד את השני או לא? האם הם צריכים לבוא אחד על חשבון השני, או שהם יכולים לבוא בכפיפה אחת, וההפך, משלימים אחד את השני? האם להיות שלם בגוף פירושו של דבר להיות חסר ברוח? האם זה סותר אחד את השני? כשהם יוצאים מהמערה והם רואים אדם שעוסק בעבודה, סופים אותו. למה? מניחים חיי עולם. משמע שההתעסקות בחומר פוגעת בחיי העולם. מצמצמת אותה. סותרת לה. אבל אז הם עוברים תהליך במערה. ובתהליך הזה יוצאים עם מסקנה אחרת לחלוטין. יוצאים עם מסקנה שהמציאות של ההתעסקות בחומר מולידה אמירה של ראה כמה חביבים מצוות על ישראל. לא רק שזה לא סותר, אלא זה בונה.
מה שונה הפעם
שנייה במערה? נפלא. מה השתנתה השנה הנוספת הזאת במערה? קודם כל אני רוצה רגע לברר עוד קצת את התיקון שהוא עושה בסוף. הפקו כותב במקום מספר 7, ואין היה במקום, אמר הועיל והתרחש ניסה, איזיל עדקין מילתא. מאיפה הוא לומד את זה? מיעקב? שאמר רב, שלם כגופו, שלם כממונו, שלם בתורתו. טעות, הכל זה ב. שלם בגופו, שלם עם המונו, שלם בתורתו. אומר הרב קוק דבר נפלא. אנשים הרבה פעמים חושבים או חיים במציאות ששלמות אחת, גופנית, פוגמת בשלמות ממונית. ושלמות אחת פוגמת בשלמות אחרת. אדם למשל מגיע לשלמות ממונית. זה פוגע בשלמות התורנית שלו? בדרך כלל כן. בדרך כלל כן. בדרך כלל אדם שמגיע לשלמות ממונית משתעבד לממון. אין הרבה אנשים שיודעים לסגור את המכולת בעשר ולהגיד זהו, הרווחתי מספיק כסף, אני שלם ממונית, בוא ניגש להיות שלם תורנית. רוב האנשים משתעבדים. הם מתחילים בשלמות גופנית, יש לו את כל כוחות החיים כדי להגיע לשלמות ממונית, הוא בריא, הוא חכם, הוא בעל מרץ. הוא מגיע לשלמות הגופנית, הוא מתחיל לשלמות הממונית. הרבה פעמים, מה השלמות הממונית עושה לשלמות הגופנית? פוגמת בה. למה? הוא מתחיל להיות בלחץ. העבודה, הוא מתחיל לעבוד בשעות נוספות. הוא רודף אחרי הממון. הרבה מהמנכ"לים הגדולים שמרוויחים הון תועפות, יש להם בעיות בריאותיות של יתר לחץ, של סוכרת שנובעת מכל מיני דברים, יש הרבה מאוד בעיות. כלומר, השלמות הגופנית שהובילה אותו לשלמות ממונית, לאן החזירה אותו? לפגיעה בגוף שלו. כנ"ל, הממונית לא הובילה לקומה נוספת של שלמות תורנית. כי אנשים חושבים שזה סותר אחד השני. בא יעקב ומלמד אותנו, יצא שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו. שלמות אחת, לא רק שהיא לא פוגעת אחת בשנייה, אלא היא קומה על גבי קומה. זה מה שאומר הרב, המובן השטחי הוא שכל השלמה שמסתעפת אחת מחברתיה, אחר כך נהפכת לחטיבה בפני עצמה, עד שהיא משגת את גבולה אחרת. השלמות הממונית שיוצאת מהשלמות הגופנית, בזכות זה שאתה שלם גופנית, אתה יכול ללכת ולעבוד וללכת לשלמות ממונית. כשהשלמות הממונית מתחילה להיות חטיבה בפני עצמה שלמה, מה היא עושה? מתחילה לפגוע בשלמות שמתחתיה. כנ"ל גם אחר כך. על כן, בנוהג שבעולם, שלהשלמת הגוף שהיא מולידה הצורך להשלמת הממון, לסוף היא נדחית מפני השלמת הממון. שהדמיון הכוזב עושה אחר כך את הממון לחטיבה בפני עצמה, למטרה בפני עצמה, עד שלא די שעל ידי הממון לא יעזור להרחיב ולחזק כוחות גופו, כי אם עוד יהרסו על ידי רוב חרדתו על הממון והשגתו. יעקב אבינו עליו השלום הייתה עיקר מגמתו להראות לכל, שאין שום צד מצדדי השלמות בין הגבוהים, בין הנמוכים, שלא יהיה אחד מחזק את חברו. אין צד בעולם שלא יכול להשלים אחד את השני. העולם הוא שלמות אחת. הוא אחדות אחת. כוחות החיים יצאו מבריאת העולם שלמות אחת, מאוחדת. בעולם הם התפרדו. הזוהר מכנה את העולם הזה הלמה דפירודה. הכל מפורד. הכל פרוד. העולם של מעלה עד היחודה. הלמה דייחודה. המטרה שלנו בעולם הזה זה לחבר את הכל לשלמות אחת. אבל הרבה פעמים אנשים חושבים שיש סתירה. שלעבוד את האדמה זה סותר. את השלמות הממונית, את השלמות התורנית, סליחה. שלהיות עם שלמות ממונית תמנע ממני את השלמות התורנית. באמת, הרבה פעמים זה ככה. הרבה פעמים התורה צריכה להיכנות על ידי פת במלח תוכל. למה? כי אם לא, אז האדם כבר משתעבל לממון. אבל האמת, שזה שלמות אחת. עכשיו אני רוצה רגע לחזור למחלוקת רבי שמעון בר יוחאי ורבי ישמעאל. לכאורה, מי מדבר על שלמות? רבי ישמעאל או רשב"י? רשב"י מדבר על שלמות? רבי ישמעאל. מה רשב"י אומר? אם אדם יהיה חורש בשעת חרישה, זורע בשעת זריעה, קוצר בשעת קצירה, תורה מתה עליה. לכאורה, מה שרשב"י אומר, השלמות הממונית, השלמות החומרית, יפגע בשלמות התורנית. מה אומר רבי ישמעאל? זה לא פוגע. ענג בהם דרך ארץ, תחבר את הכל. מי צודק, רבותיי? שאלה קשה. על פי מה אנחנו נוהגים? פי רבי ישמעאל. זה בסדר? למה אנחנו לא נוהגים על פי רשב"י? כי אין לנו את הכוח, אז אנחנו בדיעבד, אתה אומר. אבל כרגע אמרנו שרבי ישמעאל זאת השלמות. לחבר את הכל. לראות שהשלמות הממונית, השלמות הגופנית, לא פוגעת בשלמות התורנית. זה האידאל. זה המסקנה גם הסיפור של המערה. לכן רבותיי, אומר החתם סופר, אין סתירה ביניהם. אין מחלוקת בין רשב"י לרבי ישמעאל. אין מחלוקת ביניהם. איך יכול להיות? שר כוח נפלא. נפלא. רבי ישמעאל ורשב"י לא חולקים על העיקרון. הם לא חולקים האם אדם צריך להגיע לשלמות של הכל או לא, זה ברור לכולם. השאלה איפה אתה נמצא. בארץ ישראל אתה יכול להגיע לשלמות של הכל. אתה יכול להגיע לשלמות של החומר ושל הרוח ביחד. ולעבוד את האדמה בארץ ישראל יכול להיות דבר שמשלים אותך גם תורנית, גם רוחנית. בחוץ לארץ אין דבר כזה. בחוץ לארץ, ככל שאדם ינסה להגיע לשלמות גופנית או שלמות ממונית, הוא יפגע בשלמות התורנית שלו. כי הכל תמה. אין יכולת להגיע לשלמות. מחלוקת רשב"י ורבי ישמעאל היא לא מחלוקת. אלה מנהגות שונות. ככה נוהגים בארץ ישראל, ככה נוהגים בחוץ לארץ. ככה מסביר החתם סופר. נקרא את זה בלשונו, מקור מספר 8. נראה לעניות דעתי רבי ישמעאל, נמי לא אמר מקרא ואספת דגניך אלא בארץ ישראל. ורוב ישראל שרויים שהעבודה בקרקע גוף המצווה משום ישוב ארץ ישראל ולהוציא פירותיה הקדושים. ועל זה צוותה התורה ואספת דגניך. ובועז של רות שזורה גורן השעורים הלילה, מה זה כדי לעשות שעות נוספות? כדי להרוויח עוד כסף? זה מה שמעניין את בועז? חלילה, משום מצווה. אומר החתם סופר, מי שחושב שבארץ ישראל יש סתירה בין אחד לשני, כאילו תאמר לא אניח תפילין מפני שאני עוסק בתורה. האם יש לנו אבא אמינא לבוא לאדם להגיד לו, מה אתה מניח תפילין? ביטול תורה. מה אתה בונה סוכה? ביטול תורה. זה אבסורד. לא הבנת שום דבר. זה וזה, גוף התורה. אך הנני לא יאמר לו, אסוף גני מפני עסק התורה. בארץ ישראל זה מחובר. אם אדם כמובן יודע לחבר, ולא הופך את האחד על חשבון השני. המשיך אתם סופר, ואפשר אפילו שער ומנויות שיש בהם ישוב העולם. הכל בכלל מצווה. בארץ ישראל. אבל כשאנו מפוזרים בהבנותינו בין אומות העולם, וכל שמרבה העולם ישוב, מוסיף עבודת השם חורבן, מודה רבי ישמעאל לרשב"י. ועל זה אנו סומכים על רבי נהוראי במתנית לצוף קידושין, שאומר, מניח אני כל אומיות שבעולם, ואינני מלמד בני אל התורה. איך אתה יכול? הרי יש מקרא מפורש, אדם צריך ללמד את בנו אומנויות. היינו בחוץ לארץ. כי בחוץ לארץ מתי למד אותו אומנות. בחוץ לארץ, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה. שמה? ודאי. לא רשום שזה בחוץ לארץ, נכון? אבל זה מה שהחתם סופר מסביר. זה מה שהחתם סופר מסביר. על דברי רבי נהוראי, מניח אני כל אומיות שבעולם ואינני מלמד בני אל התורה, זה בחוץ לארץ. בארץ ישראל, אדם צריך ללמד בנו גם אומיות. נכון. נכון, נכון. הירושלמי, זה היבט אחר, נכון. בשמעון בר יוחאי חי בארץ ישראל. יהודה בבלי לא מביא רק את אמוראי או את תנאי ארץ ישראל. סליחה? נפלא. עכשיו השאלה, מה קורה בארץ ישראל בזמן החורבן? כשרשב"י מדבר, המצב בארץ ישראל הוא מאוד קשה. יש חורבן. יש חורבן בארץ ישראל. הבית חרב, הרומאים שולטים, רוטפים. פה כבר השאלה, מה קורה בארץ ישראל בזמן הזה של החורבן? האם העם בזמן הזה שהוא בחורבן עדיין יודע לעשות את החיבור הזה? או שכשהוא נמצא בארץ ישראל במצב כזה, אין לו יכולת לעשות את החיבור הזה. זה הפחד של רשב"י. שהם באמת מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה וכל עבודת האדמה, גם בארץ ישראל. אפשר להפוך את עבודת האדמה למציאות של מרדף אחרי ממון. למרות שארץ ישראל מצד עצמה משפיע. אבל אפשר? דברים שאנחנו רואים? רבותיי. כן.
שלוש,
12 שנה מהרב, למה בתורה, בתור לשנה
לידיעה
תמורה, שהם עושים את זה ללא מקום מצווה, כי זה לא יקרה. אם הוא סתם שרוב בן אדם בשביל למה, שרימו בן בשביל דברי חז"ל לא תמיד צריך להבין אותם ישר כפשוטם. תורה אין מקרא יוצא מדי פשוטו. משהו בתורה שהים נבקע, הים נבקע. בתיאורים של חז"ל יש הסתכלות יותר עמוקה. לפעמים זה כפשוטו, לפעמים זה לא כפשוטו. הרשב"א נותן סדר של דברים, איך מנתחים. כל אגדתא של חז"ל, כל מדרש. אם הוא כפשוטו או לא כפשוטו. אני רוצה לחזור...
אתה לא מבין שהכוונה שזה בתוך ים מוקב, אז הולך השנה להתקרר או מה?
לא, זה ברור, זה לא הכוונה. אני מסכים בהחלט. אני רוצה רגע לחזור לעמלק. רבותיי, מה עמלק עושה? עמלק נלחם... נקבל אחר כך הערות יותר מדי עליהם. עמלק נלחם בדיוק על זה. בדיוק על החשש הזה שמחברים בין שמיים וארץ בארץ ישראל. וחוץ לארץ אי אפשר לחבר בין שמיים וארץ. בארץ ישראל מחברים. מה המלאק אומר? המלאק אומר, יש אלוקים או אין אלוקים לדעת המלאק? אין? לדעת המלאק. יש. אבל איפה האלוקים? איפה האלוקים של המלאק? מעל השמיים. בארץ אין קדושה, אין אלוקים. הכל זה מקרה. היא פלפור, הוא הגורל. זה הכל מציאות של גורל. זה הכל מציאות של מקרה. זאת התפיסה של עמלק. כשעם ישראל עומד להיכנס לארץ ישראל, הוא עומד להוכיח לעולם שזה לא ככה. הוא עומד להוכיח לעולם, הנה יש יכולת לחבר בין שמיים וארץ. לכן עמלק עומד בכניסה לארץ. עמלק בא לחסום את זה. עמלק רוצה להוכיח בעולם הזה החומר והרוח מתנגדים אחד לשני. קודש וחול לא הולכים ביחד. אי אפשר להיות שלם בגופו, שלם בממנו, שלם בתורתו. זה לא הולך. זה סותר. ככה אגב הנצרות אומרת. אי אפשר להיות שלם בתורתו ושלם בגופו. אי אפשר להיות איש דת ונשוי. אי אפשר להיות איש דת ואיש עסקי. צריך להפריד. לפי הנצרות יש ירושלים של מטה, יש ירושלים של מטה. אנחנו מאמינים שירושלים מסתיימת כמו שמיים, כמו ידיים, כי זה בדיוק מקביל. ירושלים של מעלה וירושלים של מטה הם אחד. הם מחוברים. לכן אגב נאמר מחות עם חטא זכר המלאק איפה? מתחת השמיים. כי מעל השמיים הוא בסדר. מעל השמיים אין לו התנגדות לקודש. מתחת השמיים. שמה המבחן. זה המאבק שיש לנו עם המלאק. זכור מה שקראנו מקום מספר 2, זכור את אשר עשה לך המלאק. בדרך בצאתכם ממצרים אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. זה בדיוק מה שהעמלק מנסה להוכיח. אין יכולת לחבר בין שמיים וארץ. אין. זה לא ייתכן. גם לא בארץ ישראל. לכן הוא נלחם בכניסה לארץ. מה שרבי ישמעאל ורשב"י מלמדים אותנו שיש, בארץ ישראל יש. יכול לחבר, יכול להיות שלם, נגד זה המלאק תלחם. כי הוא לא מאמין בזה. הוא רוצה להוכיח שזה לא נכון. הוא רוצה להוכיח שאין מציאות כזאת. לכן הוא לא רוצה לתת לעם ישראל להיכנס לארץ ישראל. כי ארץ ישראל מצד עצמה, כשהיא פוגשת את עם ישראל, יוצאת קדושה. יוצאת קדושה שמתחברת עם החומר. הארץ נותנת פירותיה. שהעם יושב בארץ, הארץ נותנת פירותיה. מה פירושו של דבר? הארץ מזהה שהעם הקדוש יושב עליה. החומר מתחיל להיות מושפע. החומר, הפירות של הארץ. תראו, יש בח נפלא, הטור כותב, שנוכל מפריה ונסבע מטובה, אומר, ואין להום ראש, אין לחמוד הארץ בשביל פריה וטובה. זה נשמע רע. אמר, בפרקת בניין שלוש, ונוכל מפריה ונסבע מטובה, זה נשמע מאוד מאוד חומרי, מאוד מאוד חלק מהבטן. ואין לאומרו, שאין לחמוד הארץ בשביל פריה וטובה, מה אתה אוהב וטובה, מה אתה אוהב את הארץ רק בשביל זה? אומר הבח, תימה, הלא קדושת ארץ הנשפע ומקדושת הארץ העליונה, היא נשפעת גם מפירותיה, שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ. תימה, הפירות שבארץ, הם לא פירות רגילים, הם לא פירות פשוטים, הם פירות שיש בהם קדושה. פוק מסביר, הסבר נפלא. למה אנחנו שרים, לפני ברכת המזון, שיר המעלות, בשוב השם משיבת ציון, היינו כחולים. מה זה קשור עכשיו לברכת המזון? מה זה קשור? אומר הרב קוק דבר נפלא. כשאתה נמצא בחוץ לארץ, ועומד לברך ברכת המזון, אתה מברך ברכת המזון על אוכל שאכלת, שהוא כולו מה? כולו חומר. אין בו טיפת קדושה, כי הוא חוץ לארץ. אז אתה נזכר באוכל של ארץ ישראל. שיר המעלות, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולים. שמה, בארץ ישראל, הפירות הם אחרים. שמה הלחם הוא שונה. זה הכל להזכיר. למה אתה מזכיר את זה פתאום לפני האוכל? כי האוכל שלך שונה. הוא נראה לך אותו דבר. שם אכלתי תאנים, פה אני אוכל תאנים. שם אכלתי תפוזים, פה אני אוכל, אולי אפילו יותר יפים. לא הבנת. פה האוכל הוא רק חומר. שם האוכל יונק קדושת הארץ. לכן, לפני שאתה מברך ברכת המזון, תזכור. זו שאלה, אני לא הלכתי אף פעם לבדוק את זה מבחינת המנהגים, שאולי פי הדבר הזה באמת, בארץ ישראל אין טעם יותר לשיר שירה מעלות. שאולי יש טעם כדי להזכיר לעצמנו גם כן, תזכור מה אתה אוכל פה בארץ ישראל. זה מה שממשיך הטור, קורא את השורות המודגשות. אתה באוכלנו פירות היונקים מטומאת הארץ נסתלקה השכינה. כי כשהטומאה נכנסת עם אכילת פירות בתוך בני ישראל, יוצאת כנגדה הקדושה מקרב ישראל. ועל כן ניחא שאנו מכניסים בברכה זו ונאכל מפריה ונשבע מטובה. כי באכילת פירותיה אנו ניזונים מקדושת השכינה ומטהרתה ונשבע מטובה. יש קשר, חובר, שלם. זו שלמות אחת. הוא הדין, רבותיי, בין הכוחות שבאדם. יצר הרע. יצר הרע צריך להילחם נגדו. מה צריך לעשות עם יצר הרע? להרוג אותו? מה צריך לעשות איתו? לשלוט עליו, למה? למה? להיות שלמים איתו. לייעל אותו. מה חז"ל אמרו לנו שנתנו לנו נגד יצר הרע? בראתי לכם יצר, נתתי לו תורת תבלין. מה זה תבלין? מה זה תבלין? בואו ננסה להבין רגע. מה תבלין עושה? תבלין נותן טעם? משנה את הטעם? בואו נברר רגע. יש לנו ברית שנקראת ברית מלח. קדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית מלח. עושים בכל קורבן מלח. השולחן אנחנו שמים מלח. מה מיוחד במלח?
שהוא מחזק את הטעם
של מה?
של מה?
מה שבאית לנו גם. אם אני לוקח חתיכת בשר, פלא, אם אני לוקח חתיכת בשר, ושם במלח בכמות שאני טועם מלח, מה עשיתי לבשר? קלקלתי אותו. אני לא יכול לאכול אותו עכשיו. כשאני שם מלח על בשר, המטרה שלי היא מה? שאני אתאם את הטעם האמיתי של הבשר. המלח מגלה לי מה הטעם האמיתי של הבשר. בשר תפל, מה פירושו של דבר? שאני לא מצליח לטעום את הטעם האמיתי שלו. אני שם מלח, אני לא רוצה לטעום מלח, ואת אני אוכל מלח. אם אני טועם טעם של מלח, אז קלקלתי את הבשר. המלח נכנס לבשר, מוציא מתוך הבשר את הטעם האמיתי. בראתי לכם יצר, נתתי לו תורת הבלים. הטעם האמיתי של היצר הוא כוח חיים. הטעם האמיתי של היצר הוא קודש. אם אתה יודע להשתמש בתבלין של התורה. המטרה שלי בעבודה על יצר הרע היא לא לשבור אותו. היא לא להוציא אותו. היא להשתמש בו על ידי שאני מברר את הטעם האמיתי שבו. שאני מברר את הכוח האמיתי שבו. היו אומרים חז"ל שכשהרגו את יצר העבודה זרה רצו להרוג את יצר העריות. ומה קרה? רק תפסו אותו, לא מצאו ביצה מטילה. לא מצאו תרנגולת מטילה ביצים. כל כוח החיים נעלם מן העולם. יצר העריות זה ברור לנו. היו מוביל לתאומות הכי גרועים, אבל הוא גם השורש של חיות העולם. ככה בכל אחד מכוחות החיים. כל אחד מהיצרים שבאדם. השאלה האם אתה מבין שהמטרה שלך פה בעולם הזה זה לחבר שמיים וארץ כמו שאתה מחבר בין ארץ ישראל בחומר ובקודש, הכל מתחבר לך והפירות הם לא רק פירות, הוא עדים גם ביצר. האם אתה מבין שהיצר הטוב והיצר הרע שלך אמורים להיות בסופו של דבר שלמות אחת של קידוש כל כוחות החיים, או שאתה יוצא מלחמה ביניהם?
איך עושים את זה?
איך עושים את זה? אז אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, בוא נקרא קודם. אמר רבי שמעון בן לקיש, רבותיי, זה לא סתם שזה ריש לקיש. ריש לקיש הוא אח עוזר בתשובה. אח עוזר בתשובה זה שיעור אחר שמביא איתו בחזרה בתשובה שלו את כל כוחות החיים שלו. הוא לא משאיר החוצה כוח. הוא בא עם כל העוצמות שלו. אמר ריש לקיש, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. על פי הפסוק, שנאמר ריגזו.
מה פשוט ירגיז?
תכף נראה. מה זה ירגיז? אבל הוא אומר את זה על פי הפסוק שאומרים בלילה בקריאת שמע. ריגזו ואל תחתהו, אם ניצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה. שנאמר אמרו בלבבכם. אם ניצחו מוטב ואם לאו יקרא קריאת שמע. שנאמר על משקפכם. אם ניצחו מוטב ואם לאו יזכור לו יום המיטה שנאמר ודומו סלע. עכשיו לשאלה שלך איך עושים את זה. אומר ריש לקיש שש מדרגות. מסביר הרב קוק כדברי ריש לקיש שש מדרגות. המדרגה הכי נמוכה, הכי גרועה, זה להזכיר לו יום המיטה. אתה מזכיר ליצר יום המיטה. אתה מחליש אותו, אתה שובר אותו. לפעמים אין ברירה. לפעמים אדם, היצר כל כך חזק, אז חלק מההתמודדות שלו לפעמים זה להזכיר יום המיטה. אבל יש מדרגה יותר טוב.
למה מזכיר את יום המיטה? יצר הרע מזכיר את יום
המיטה? אתה מזכיר ליצר רע את יום המיטה.
למה?
אתה מזכיר, כדי להפחיד, לפחד, לשבור.
זה
לצמצם כוחות חיים.
זה מה שהוא רוצה, לשבור אותך.
לא, אתה למשל עומד לעשות חטא. אתה מנסה לקחת את הכוח הזה שמושב אותך לחטא, ולברר את העומק שלו ולהוביל את זה לכוחות של חיים. אתה לא מצליח. אז אתה עומד לי פה לפני החיים. אז עדיף את הכוח הזה, כרגע תשבור אותו. איך תשבור אותו? תזכיר לו יום המיטה.
זהו, מה אכפת לי? תהרוג את... לא יודע.
מה אכפת לך להרוג את היצר?
לא. מה אכפת ליצר שתזכיר לו את המוות?
אתה מאבד לעצמך את הכוחות חיים. אני אסביר. היצר עכשיו, לא, היצר הוא לא מנותק ממך. אתה עכשיו נמשך על ידי היצר שלך לעשות משהו, לעשות איזה חטא. יש לך הרבה כוחות חיים עכשיו שהולכים לכיוון הזה. כשאתה מזכיר לעצמך את המוות, אתה מצמצם לעצמך את כוחות החיים. אז אתה כבר לא רוצה ללכת. אדם יש לו התלהבות פתאום לחטא, יש לו כוח לרוץ. פתאום אתה מזכיר לו, תשמע, אתה תשלם על זה. כל כוחות החיים שלך אתה מזכיר. אתה מצמצם את כל כוחות החיים שלך באמת. שאתה, התיקון שלך הוא על ידי שבירה של כוחות החיים, אתה שובר גם את כוחות החיים הטובים. ואדם שמתרגל לשבור בנפש שלו את הכוחות שמתעוררים ולא לדעת לנתב אותם מתוך בית המדרש, באמת גם כוחות החיים שלו נשברים. אז הוא בדיכאון, הוא עצוב. לכן אומר הרב קוק, תסתכלו מקור מספר 12 בהן היה, אמר רבי שמעון בן לקיש, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע, ניצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה, ניצחו מוטב ואם לאו יקרא קריאת שמע, יזיל מוטב ואם לא יזכיר לו יום המיטה. אומר הרב קוק, הכוחות שבאדם הטובים והרעים, תכליתם להשתמש בהם בדרך הטוב. התכלית שלהם, הייעוד שלהם זה להשתמש בכוחות הללו, בהכל ביחד. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, שני יצריך. על כן, כוחות הרעים שמצד היצר רע, אין זה עצה טובה להחלישם ולמעטם. כי לפעמים יהיו נצרכים לתכלית טוב, ולא יוכל ליהנות מטובם. אתה צריך אותם, הם חלק מכוחות החיים שלך. צריך לברר אותם כמובן. צריך לתקן אותם בבית המדרש. על כן, הטוב שבהדרכות, הוא שיהיו הכוחות כולם במילואם וטובם. רק שהכוחות הטובים יהיו השליטים בנפש, והרעים יהיו כפופים תחת ידם. כי באמת, גם הרעות טובות הנה, בשומרם את כבולם. גם הרעיות טובו. אבל מי שלא יודע לברר את זה, שחושב שהעולם מנותק בין קודש וחול, אז אומר לדתי, תהיה נזיר. אומר לקומר, אל תבנה משפחה, כי לא ייתכן לחבר בין קודש לחול. לא ייתכן שיהיה מציאות שמחברת את הכל. אבל התורה מלמדת אותנו שזה לא זה. שיר הרב קוק, תראו איזה משפט עצום. והנה מצד טבע האדם, הכוחות הרעים הם הנאורים ומוכנים פעולה יותר מהכוחות הטובים. כלומר, באמת, בנפש שלנו, הכוחות החזקים הם הכוחות הרעים. ולכן עכשיו בוא נראה מה קורה לאדם. אם אדם שובר את הכוחות הללו, הוא נהיה חלש. ואם לעומת זאת הוא מתקן אותם, ומגלה את הטוב האמיתי שבהם, ומנתב אותם, הוא נהיה בעל כוחות חיים עצומים. זה עומק דברי חז"ל במקום שבעלי תשובה עומדים. צדיקים גמורים אינם עומדים. כי הבעל תשובה הגיע לפה עם כל כוחות החיים שלו. והעצים אותם. ועכשיו הוא עומד מול החיים עם כל כוחות החיים שלו. ממשיך הרב קוק, על כן ירגיז אדם יצר הטוב. ירגיז, תעורר מלחמה. אל תשבור אותה. תעורר ויכוח. תעורר השפעה הדדית. תעורר מציאות שאחד מעורר את השני. כמובן שהטוב תמיד שולט. טוב להוביל את היצר, לא לשבור אותו. יש מציאות שוב פעם, הכל לפי המדרגה.
כאילו ללמד איתו ככה?
כאילו לברר את הכוח הזה שמושך אותך לרע, את הכוח הזה, מתוך הכוח החיים, אתן לך דוגמה. אדם כועס. כעס, אחת המידות הקשות ביותר. אבל אדם שמברר את הכעס שלו, יכול להשתמש בכוח הזה כדי להילחם במה שלא טוב בעולם. הרי מה זה בעצם כעס? אדם כועס. על מה אתה כועס? אשתי לא הכינה לי כוס קפה. אני כועס. באתי הביתה, אין ארוחה חמה. אני כועס. באתי לבית כנסת, מישהו תפס לי את המקום. הכוח של הכעס הוא כוח שבא מאי הסכמה על משהו. מה זה המשהו הזה? זה יכול להיות משהו שנובע מגאווה. מה אתה חושב שצריך מקום כבוד? אתה חושב שאשתך צריכה לחכות לך עם כוס קפה? מי אתה חושב את עצמך? בא מגאווה? תתקן את הגאווה, תשמור את הכוח של האי הסכמה למשהו, רק עכשיו תוביל את זה לאי הסכמה שיש איש אבא עולם, לאי הסכמה שיש מסכנים. תיקח את הכוח הזה שהוביל אותך להילחם, תילחם בעוני, תילחם ולאסוף צדקה לאנשים, תילחם ולהחזיר אנשים בתשובה. את אותו כוח של אי הסכמה על משהו שלא טוב בעולם, רק עכשיו שינית את מה מעורר את הכוח הזה. אם מקודם מה שעורר את הכוח הזה היה זה שלא הביאו לך כוס קפה, עכשיו מה שמעורר את הכוח הזה זאת הבנה שמה שלא טוב בעולם זה לא היא קבלת כוס קפה שלי, או זה שתפסו לי את המקום הגיא והפרטית שלי, אלא זה משהו אחר לחלוטין. אבל הכוח עצמו נשאר כוח, רק עכשיו הוא בטוב. אבל אם היית אומר לעצמך, אני את הכוח הזה של הכעס שובר, אני מעכשיו שום דבר לא מרגיז אותי, כלום, מה הוא נהיה? אדיש, אפתי, מת. יש אנשים כאלה מתים, שום דבר לא מרגיז אותם, באמת אתה יכול לקחת לו את המקום, לקחת לו את הדברים, לקחת לו את האוטו, שום דבר. אבל אתה גם יכול לקבל את כיף לידו, ואתה גם יכול להרוג אנשים לידו, שום דבר הוא לא. זה טוב? הוא ביטל לחלוטין את הכוח, עד שהוא הפך להיות מת. סליחה? זה טוב לבטל את הכעס, זה לא טוב לבטל את הכוח שלא מסכים לדברים שליליים בעולם. רק צריך לברר על מה אתה לא מסכים, על מה אתה נלחם, מה מעורר אצלך הרצון לשנות. באותו רגע אתה צריך לחשוב למה אתה כועס, מצד גאווה, איפה הענווה שלך, מצד זה שאתה מדביק דברים שלא קשורים, אדם חזר עצבני מהעבודה, מדביק את זה לילדים, מה הם קשורים אחד לשני, מידה שצריך לעבוד עליה. אבל השורש הראשוני של הכל, שיש דברים שמוציאים אותך מהשלווה שלך, זה טוב. השאלה איך אתה יוצא מהשלווה? האם כשאתה יוצא מהשלווה אז אתה שובר כיסאות? או כשיוצא מהשלווה אתה יוצא למאבק והולך ועושה ומניע דברים בעולם? ודבר שני, מה גורם לך לצאת למאבק? האם זה שתפסו לך את הכיסא? או זה שיש מסכנים בעם ישראל? ולכן זה מה שהרב קוק כותב. והנה מצד טבע האדם הכוחות הרעים הם הנאורים ומוכנים פעולה יותר מהכוחות הטובים. על כן ירגיז אדם יצר הטוב לעורר כוחות הטובים שיהיו מוכנים לפעולה ושליטים על הכוחות הרעים. הם מנתבים מתי הכוח הזה מתעורר. על מה? על מה הכוח הזה של אי הסכמה מתעורר? על מה הוא נלחם? איך הוא נלחם? על כן ירגיז אדם יצר הטוב לעורר כוחות הטובים, זה קראנו, סליחה, וכל זה ייתכן באדם שהרגש המוסרי יפה בו, הוא מרגיש בעצמו כל הדרכים הטובים. זה מה שאמרנו, יש מדרגות, תלוי מי אתה, תלוי איזה מדרגה אתה. לכן רבותיי, אם אני מסכם, הדילמות המוסריות שיש בפרשה שלנו, כי תצא למלחמה, לא דיברה התורה אלא כנגד יצר הרע, יש דרך איך להתמודד עם היצר הרע. שזה בדיוק אותה הבנה שיש לנו במאבק מול המלאק. זאת הבנה שהעולם הזה בסופו של דבר הוא שלמות. העולם הזה במקור שלו הוא אלמד ייחודה, הכל מחובר, הכל מאוחד, הכל ממקורו התברך. והכל יכול להתחבר, השאלה איפה, איך ובאיזה צורה. המלאק בא ואומר, אין חיבור בין שמיים וארץ. אנחנו אומרים, כן, יש, בארץ ישראל. בארץ ישראל יש שלמות. שלמות של גילוי, גילוי הקדושה דרך החומר, גילוי השכינה דרך החומר, דרך הפירות, דרך עבודת האדמה, יש. באה תרבות המערב ואומרת, מכילה, אין חיבור בתוך האדם בין הכוחות הטובים שלו לכוחות הרעים שלו. אין, לא ייתכן. לא ייתכן להיות איש עבודה מוסרי. לא ייתכן להיות איש דת בעל משפט. לא ייתכן. לא ייתכן שהעריות יהפכו להיות קדוש. לא ייתכן. באה התורה ומלמדת אותך, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע. חבר. ישר.
יש שלמות בארץ ישראל, או שיש אפשרות לשלמות?
שלמות שלה. יש שלמות במהות הרוחנית. צריך להוציא אותה מן הכוח אל הפועל. הארץ היא שלמה. ולכן, כשהעם לא שלם, הארץ מקיאה אותם. אבל הארץ קדושה מצד עצמה. ההופעה של הארץ תלויה בעם. אבל היא משפיעה מצד עצמה. עצם זה שאנחנו פה, היא משפיעה עלינו. זה המסר גם מוסרי. בבקשה. נכון. בוודאי יש מדרגות. כל תיקון המידות הוא על פי מדרגות. אדם לא יכול לקפוץ למדרגות שלא מתאימות לו. אדם שהיום ינסה לקדש מיד את כל כוחות הרשע שבו, אל כל כוחות יצר רע, בלי שהוא עשה עבודת בירור, עבודת תיקון, ומיד יגיד ליצר מצוין, זה טוב לחוס, אני אתחיל לחוס על הכל. בוודאי שהוא עושה סדום ועמורה בנפשו. יש מדרגות.
זה האידאל.
זה האידאל. אבל על פי האידאל, תמיד אנחנו צריכים לדעת מה האידאל, על פי זה לגזור את דרך ההתנהגות שלנו. על פי זה לברר לאיזה כיוון אני הולך. אני רוצה ללכת לירושלים. אני עוד רחוק מירושלים. אבל קודם כל שאני יודע שהדרך שלי בכלל לכיוון ירושלים. אם לא, אני אגיע בכלל למקום אחר. בבקשה. סליחה? שם. הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם כרבי שמעון בן יוחאי ולא עלתה בידם. שהמציאות האמיתית צריכה להיות כרבי ישמעאל. אני חושב שעלתה בידם, שהם הצליחו. שהם הצליחו. זאת אומרת, המציאות האמיתית, השאלה, אבל איפה אתה, בגלות או בחוץ? יכול שהבעיה מדבר, שבגלות אין ברירה מצד הטכני. אין ברירה להתנהג כרבי ישמעאל. אבל לשורש האמיתי זה מה שהחתם סופר אומר.
בעצם
הגמרא
כאן
מתארת
רבי שמעון לפני ה-13 שנים
במערה? אני מאמין שכן. אני מאמין שכן. רבותיי, זה אני חושב הקו שהפרשה הזאת מובילה אותנו. קו שמתחיל בכי תצא למלחמה, ולכן בעלי המוסר גם מחברים את כי תצא למלחמה, למלחמה על אויביך, גם האויבים הפרטיים שלך. כי הכל הוא אותו דבר.
אז זה לא אויב.
זה אויב אם אתה לא יוצא אליו למלחמה נכונה. אם אתה יוצא אליו למלחמה נכונה, הופך אותו להיות חלק ממך. כרגע, בהופעה שלו הוא אויב.
למה לצאת למלחמה?
כרגע בהופעה שלו הוא אויב. עכשיו תצא למלחמה כמו שאתה יוצא למלחמה. כלומר, אתה מוכן לכל האופציות. להזכיר לו יום המיטה, לקרוא קריאת שמע, לקרוא אותו לבית המדרש, אתה מוכן. לפעמים אין ברירה וצריך להזכיר לו יום המיטה. כי עכשיו בהופעה שלו הוא אויב. אגב, זה חיבור שבעלי המוסר עושים על הפרשות שלנו. גם שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, בשערים שלך. כי ההקבלה בין אני לבין הארץ, בין אני לבין העולם, זה אותו דבר. האדם הוא עולם קטן, וכוחות החיים וכוחות הקדושה שחלים בארץ, חלים גם בנו. ומי שמבין ומברר נכון את עצמו, מברר נכון את הישיבה שלו פה בארץ ישראל, ואת ההתנהגות שלו, ועל מה הוא נלחם, ועל מה הוא אוחז, ומה זה חיבור בין קודש לחול, ומתוך הדברים הללו יהיה רצון שנזכה להמשיך ולהתגדל.